ארוכה מאוד, חולים ימי חופי, ש... ו... שבתאו החליט שעומד ספר אורות מההתחלה, והיה שמחה גדולה, ולמדנו את אורות ארת ישראל, ולמדנו את פסקה א', את ב', ואת ג', ואת ד', ואת ה', ולמדנו את ו', ואז היה צריך להתחיל פסקה ז', ואז שבוע היה פתק, שהשבוע התבטל השיעור, ושבוע אחר עוד פתק הזה, ועוד שבועיים, ואז הפסיק השיעור. זה רק מראה מה נורא המקום הזה. אז אני לרוב טיפשותי, כאילו עומד מחלקו את הפסקה הזאת, שישרתי כלום, אז לא מתוך מעלתנו, מתוך חסרוננו, אנחנו קוראים ומסיעים את זה. כן, אז צריך להבין גם את כל הפסקה כאן, את כל סוגיית האותיות, שהיא מאוד תופסת מקום מרכזי בפסקה, אבל לא פחות צריך להבין למה הרב צבידה ערך אותה, עם כמובן את ספר אורות, בטח אורות מופל, הרב צבידה והרב צצל ערכו ביחד, למה הם ראו צורך לשבץ אותה בתוך אורות ארץ ישראל. אז יש כאן אמנם בסוף איזה משפט, ציפייה לראות בעד ארץ חמדה של מדינת ישראל, אבל זה נראה משהו נקודתי לכאורה, ואולי קצת צדדי בעריכות הגדולה של כל הפסקה כאן. וכנראה צריך להבין שיש כאן סוגיה עמוקה יסודית שקשורה להבנת ערכה של ארץ ישראל, שנבנה דרך כל סוגיית האותיות. אז ננסה קודם כל קצת להבין את המושג הזה שנקרא אותיות. עכשיו כאן אומרים אליי הנשמה אותיות מלאות אור חיים, מלאות דע ורצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. ושורים כאן, אם שמים לב, יש כאן כבר איזשהו מדרג כזה, שיש נשמה, בתוכה יש מכילה בקרבה אור חיים, שהם מכילות בקרבה דעה ורצון, והם מכילות בקרבה אורח הבטא ומציאות מלאה. וקצת נראה שיש כאן סדר השתלשלות שבא מלמעלה למטה, שנשמה זה הכי גבוה, אור חיים, כמו שפסוק אומר, כי עמך מקור חיים, ברוך נראה אור, וכבר איך הנשמה מסתעפת לשתי סדרי גילוי יסודים שלה. שכדי להבין את הביטוי אור חיים, אנחנו הולכים אחר כך לשלב היותר גלוי, כי אור מתגלה בדעה, וחיים מתגלים ברצונו. כי ברוך נראה אור, זה יותר השקפה שכלית, לעומת כי עמך מקור חיים. יש שתי גילויים של קישור שלנו לעומק הנשמה שלנו, קישור שלנו הקדוש ברוך הוא. גילוי דרך השכל וגילוי דרך הרצון. שגילוי דרך השכל זה תמיד שדבר מסוים מביט על דבר שנמצא זולתו. כן, יש משהו בכל בירור שכלי, תפיסה הכרתית, שיש את המקבל ואת הנותן, יש את המשכיל ואת המושכל, מה שהרשויים אמרו. שזה לכן באורך נראה אור, יש את האור האלוקי ויש את האור שלנו שעומדים אנחנו אל מולו, ואור תמיד קשור אל הבהירות, אל השכל. אבל יש חיים, חיים ברצונו. הרצון זה כוח חיים מיוחד שלא עומד אל מול האור האלוקי, אלא כל הרצון הוא המשכה, הנבאה של אור אלוקי שחי בקרבנו, שמזרים חיים דרכנו, רצון אותיות צינור. ובעצם הנשמה זה משהו מאוד מאוד שורשי, שהיא מסתעפת לשני ערוצים שלה של אור וחיים, שהם מסתעפים בצורה יותר גלויה לדעה ורצון, והם אחר כך מסתעפים ומתגלים בהדעה הופך להיות רוח הבטא, והרצון הופך להיות מציאות מלאה, שזה כבר איך הדבר הזה מתממש בפועל בעולם. אבל זה עוזר לנו קצת להבין שסוגיית האותיות היא קשורה לתנועה שבאה המקור הנעלם אל המציאות הגלויה. כמו שאנחנו יודעים, יש אותיות של רבי עקיבא, מדרש של רבי עקיבא, שמראה מזכיר אותו גם בתפארת ישראל, שמתאר איך כל העולם נברא בכבית אותיות. שבעצם, אם אנחנו מנסים קצת להבין מה זה אותיות, אנחנו יודעים שיש ספרים שבנויים משפטים, שבנויים ממילים, אבל אבני היסוד הכי שורשיים, שמנו כל צורת הבאה מתפתחת, מתחיל דווקא בתוך המושג הזה שנקרא אותיות. שאותיות זה משהו שאומנם לנו קצת סתום, חסר פשר, אבל בגלל שהוא מאוד מאוד שורשי, שהוא מאוד מאוד מכוון אל הנקודה הכי מקורית, הכי ראשונית של החיים עצמם. והביטוי הזה, כאילו שמקבד אותו נברא עולם, זה בעצם אומר שיש את אבני היסוד השורשים האלה, שהם אחר כך הולכים ומתרחבים, משתחלים להרבה גילים מגוונים. מהכבד אותיות יש מה שנקרא ריש למד א' שערים, כ-232 צירופים של כל אות עם אות אחרת, שיוצרים את מה שנקרא השורשים התנייניים, שזה לכן מקרים שערים, שהם בעצם שורשי השורשים. כן, מה שהרב, אתם יודעים, בריש מלין, הוא עוד התעסק אחרי שהוא התעסק באותיות, התעסק בשורשים, אבל אותיות לשתי אותיות, כאילו, שמהם אחר כך צומחים אותיות, שורשים של שלוש אותיות, מהם מילים ומהם גם משפטים. והאותיות האלה, הם, היה אפשר אולי לנסח אותם, שהם בעצם האטומים היסודיים שבונים את העולם, המולקולות היסודיות שלהם בנוי העולם, שיש בהם משהו אולי קצת יותר גם חי. אז אולי אפשר לצלח את זה, ה-DNA היסודי שעומד בשורש כל הוויה כולה. כן צריך להקשיב טוב שבמילה אות יש בה, כמו שאנחנו יודעים לשון, כמו שהרב יצא אומר באורות התורה, שסוסי אש דן אינון עד ודור הייתה. שהאותיות נקראות כמו סוס, סוסי אש, שבעצם זה כוח תנועה, כוח המשכה. שכמו שאנחנו יודעים שבארמית, אז אתה זה בא, כן, ואתה שונרה, אתה בוקר וגם לילה, שזה בעצם עוד זה מלשון להביא, שיש בו משהו שהוא אומנם משקף כמו שאמרנו את התבניות השורש היסודיות של המציאות כולה, אבל כפי איך שהם יונקים מתוך מקור הכל. כי בעצם גם במציאות החיים שלנו, מאיפה באו אותיות? ממקום מאוד מאוד שורשי וראשוני באדם עצמו. תינוק חי רק את עולם האותיות, זורר כל מיני עברות לחלל העולם, אבל הן מבטאות את עומק החיים, כן? ולכן השורש הראשון בעברית, או המילה הראשונה שכל ילד מלא אומר, היא אבא, כן? כי זה בעצם, זה עבירה הכי ראשונה, בו, זה עבירה הכי בולמת, כיוון זו כל השפות, אבא, פאפ, לא זוכר את זה בכל, נכון? מה זה? לא, בבא, כן, בכל השפות, בבא, אבא, פאפ, וכל זה, נכון, זה משהו אוניברסלי כזה, שבעצם הדבר מסוים הזה משקף איזה תנועת חיים מאוד מאוד יסודית. עכשיו היא לאט לאט נהיית יותר עשירה ויותר מפותחת ויותר מתגוונת, אבל באתי לומר אותיות, מה זה, מה זה?
באנגלית המילה הראשונה זה אין, כאילו דווקא אימא, מם, כאילו...
איך, איך, מה?
באנגלית זה מם, כאילו זה לא...
מה זה באנגלית? זה תלוי מה ידוע בהתחלה. כן, בסדר, יכול להיות, אבא, אמא, בסדר, זה מקום כזה שזה, כן, בסדר. אני כבר באתי ללמוד דרך הדבר הזה, שאותיות זה קודם כל זה, כמו שהרבי יהודה הלוי אומר, שהלשון היא לא הסכמית, היא מושרשת, היא עמוקה, היא טבעית. בעצם בהקשר מסוים לכאן, היא מפגישה אותנו עם הנקודות השורשיות של דבריי אשר שמתי בפיך. מה שלכן היא גם, בגמרא בשבת ק"ד, שאמרו אתו דרדקי לבית המדרש, ואמרו דברים שמי ימות יושע בן נון לא נאמרו, א' בית בינה וכו' וכו', הפירוט של כל האותיות כולם. כמו שאבא צה"ל מסביר, שדלבקי מחזיר אותנו למחשבה הילדותית הראשונית, שאימות ישע בן נון לא נאמרו שזה יוצא משאיר אותנו, אלא הצד הכי הכי שורשי הכי מקורי של תחילת הזריעה של האומה הישראלית בארצה. שבהקשר הזה, כשאתה מדבר על סוגיית האותיות, אתה מדבר על הנקודה אולי הכי שורשית, הכי יסודית, אבל שמתחילה להבקיע ניצנים ראשונים של אבחונים של תנועות כאלה שלאט לאט יתפצו החוצה, שזה לכן מה שבתואר כאן יש נשמה שהיא מתפצלת לאורך חיים, היא הולכת לאט לאט ומתעצמת לדעה ורצון לאורך הבתה ומציאות מלאה, זה בעצם האור המיוחד הזה שקשור לקדושת האותיות שעומדת בסוד החיים כולם. וזה רב קצת יותר מפרט את הדברים. מזו האותיות החיות הללו מתמלות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבין החיים שלכל שידות הרצון, הדעה והמפעל לרוח והנשמה בכל הרכם. אפשר אולי לומר שבפסקה הראשונה דיברנו על הנשמה, אחר דיברנו על מה שבא מן הנשמה, שזה בעצם כמו שאמרתי זה האותיות. אותיות זה בעצם כמו שכתוב אומר ויהיה אדם לנפש חיה לרוח ממללה, הן קשורות למדרגת הרוח, שמדרגת הרוח היא זאת שמובילה את המדרגה הנשמתית, מובילה אותה, מכוונת אותה אל הפנייה אל הגילוי, שזה בעצם משהו יותר בהמשך. ועכשיו מזוהר אותיות החיות הללו מתבלות זיו חיים כל יתר דרגות של מן החיים, זה איך זה עובר אל קומת הנפש, איך זה עכשיו עובר אל הופעות היותר מאספות, מכנסות, מכלילות את הדברים, שזה בעצם הופעות כבר שהם לא הנשמה, הם לא חיבור הנשמה לחיים, זה כבר החיים עצמם, שלכל שזאת הרצון הדעה והמפעל לרוח ונשמה, כאילו ככה זה הסוג הזה, זאת אומרת זה המחות האלה שמתואמות אל מול הרוח ונשמה. את אור ונשמה הזכרנו במשפט הראשון, ויש את מה שמגלה את אותה רוח ונשמה, שזה כבר כל מרחב החיים כולו. אבל אנחנו מבינים עכשיו שבעצם האותיות רוח מללה כוח הדיבור הוא המתווך בין שורש החיים, הנשמה, לבין הופעות הרחבות, המסתעפות, שקשורות לכל מפעל החיים כולם.
כן. זה מחד המילים נשמע שהנשמה היא מלאה באותיות, שהאותיות מלאות ב, כאילו, האותיות הן לא רק הבאה שהנשמה יש להם תוכן מצד עצמם, כאילו.
לא, זה כמו שאתה אגיד, הוא גם מלאה בקקאו, כן, בסדר? אז כאילו, היא המעקיף, ותוכה יש פרט שנמצא בתוכה. כאילו, תמיד כשמדברים על אור פנימי, זה בעצם יותר את יש את הצד הכללי ויש את הפירוט שמצא בתוכו. זאת אומרת שהנשמה מלאה בדברים כאלה והם מלאים והם מלאים, זה בעצם יותר לאט לאט לפרט את הדברים, להוריד את הדברים לתוך המציאות עצמה כאלה. אומר הרב, זה כל זה תיאור של מה שקורה בנשמה של האדם עצמו, שיש זה משהו מאוד מאוד שורשי, יש בו שורשי הסתעפות, וסוף זה מתגלה בתור מחרכים שלהם.
אבל
זה כבר תחילת הופעת בפועל, זאת אומרת, רצון לדע, אתה יודע כבר על הניצנים הראשונים של ההסתעפות של הדברים, כאילו. מה זה, אתה יודע, לכל שידות הרצון לדע והמפעל אתה מתכוון, כאן, למשפט זה כבר תעלו ואתה מתכוון. כן, זה כבר, שכמו שאומר כאן, כל יתר הדוגות של בין החיים, של לכל שידות הרצון, הדע והמפעל, לא רואה ולשמע בכל הרכב, שזה כבר, איך זה כבר יורד אל המפעל ממש, איך זה כבר מסתעף בכל דרגות החיים המלאות, העשירות, הרחבות, כולם.
אפשר לקרוא את המשפטים האלה, בלי המילה אותיות, כאילו מה זה מוסיף לנו?
כן, נכון.
מלאה נשמה אור חיים, דע ורצון, אחר כך מתוך מה שיש בנשמה.
כן, נכון, אבל יש כאן משהו מסתם באותיות שמאוד מאוד מדגיש, שיש כאן, כמו שאמרתי, אבני יסוד שורשיים שעומדים ביסוד החיים כולם. לכן, כאילו, היה אפשר להגיד, הנשמה לאט לאט הולכת מבעצמה לחוץ. אבל יש כאן מבנה מאוד מאוד שורשי, מאוד מאוד מוחלט, שהוא זה שכל מיני מצורה סמויה מלווה אותנו כל הזמן, וזה בעצם מסוגל לשגרת אותיות. כמו שהיה אפשר לדבר על הדף הזה כאן, עם כל המסר שקדם כאן, בלי לדבר על האותיות, בלי לא צריך לכתוב כאן וו, זין, אי, נון, שין, נכון? אבל זה בעצם כאן בא לומר שיש כאן נקודות שורשיות שכל מיני מלוות אותנו, גם שנמצא בצורה גלויה. אז כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו לא עושים לב לאותיות. אנחנו כבר ישר, את הפסקה הזאת, אתה כבר קורא כאילו ישר בצורה של משפטים. אבל צריך לזכור שיש איזה משהו שורשי יותר, זה מה שנקרא ה-DNA היסודי הזה, כמו שאמרנו קודם, אנחנו נתאר תוצאה יותר חיה כזאת שקובל מלווה את הדברים האלה, כן? שזה בעצם מה ש...
שגם אחרי שזה מופיע זה לא נעלם?
זה לא נעלם, וזה בעצם קובל סט המרגע, יש משהו ששומר על המקוריות, שומר על נקודת הקישור אל, ה... אל הצד השורשי הפנימי של הדברים, שזה בעצם סודם של האותיות, ש... שבעצם לכן, בעצם, כמו שאמרתי, יש נפש, יש שמה, ובעצם יש מטריה שנקראת רוח, שהיא מאוד משמעותית, שהיא בעצם אומרת את הנפש, את הצד הגלוי, יש... זה משהו שבא מעולם הנשמה, וכל מיני מלווה אותנו כרוח החיה באופנים לכל סדר החיים שלנו. ואת הדבר הזה, יש משהו מאוד מאוד שגנוז בקדושת האותיות, שכל מיני משמר את הקשר של הדברים אל המקור הפנימי שלהם.
יש דנ"א שהוא קודם לאותיות, שהוא כבר גילוי, שזה כבר אחרי
אותיות,
זה כבר
הנשמה. לא, אני חושב שהאותיות הם הדנ"א, הם הנקודה הכי שורשית, כמו שהמדרש אומר, שבו הקדוש הוא ברא את העולם. המעבר מהמצוות שקדמה לעולם, המצוות שבאו לעולם, בדבר השם שמה הם נעשו. זה בעצם כוח הדיבור, זה איך העולם הפנימי פורץ עכשיו החוצה. מה זה? וואו, טוב, זה אני לא מבין מניסטר, זה דברים אחרים. כנראה שכן, אבל זה... אני רק... מה זה? נגיד ככה, ניקוד הרבה פעמים בא, אבל כבר יותר בתור... לתת איזשהו ניגון מסוים, לתת איזשהו קטע מסוים, לתת איזשהו אפשר מסוים לכל הדברים האלה. אבל אנחנו קודם כל, בדבר השורשי יותר, ספר תורה יש רק אותיות, כאילו. זה בעצם קודם כל לפגיש עם הדבר לעצמו, כאילו, לפני איך אתה מנגן את הדבר הזה, אתה נותן את המשמעות שלו, כאילו. עכשיו מתחיל כאילו נושא חדש, כאילו, כשנגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל החיים. זיו חיים, של כל עולמים. זיו, אנחנו יודעים, הרבה, גם הרבה מדבר על זה בעניין שם חודש זיו, אבל גם המחל הרבה מדבר, שזיו זה תמיד איך הפנים משתקף בחוץ, פונה אל השורש הפנימי, הולך ומקרין אל כל מה שמצא מבחוץ, כמו לזווית, שיש נקודה שתופסת זווית, הפכו לשתי דברים, כמו שהוא אומר, חודש אייר, שהוא חודש זיו שמסתעף אל ניסן ולזה, אז יש כאן בעצם, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמי. מלאה היא כל מצווה, אותיות גדולות ונפלאות, מכל תג מצוות התלויות בכל מצווה, מכל חי עולמים שבסוד האמונה. שכמו שבנשמה של האדם יש אותיות, ככה הוא אומר, גם מצווה, בצורה עמוקה פנימית, יש אותיות. שכל מצווה ומצווה, למרות שהיא נראית רק מצווה מסוימת, אבל היא תלויה בכל תרי"ג מצוות התלויים בה, אז ממש שבצורה סמויה, כל מצווה ומצווה יש בה שורשים יותר פנימיים שמושרשים בכל מצווה ומצווה. בעצם כמו שהאדם עצמו לא מתחיל רק מצד הגלו שלו, אלא יש כאן נקודות שורשיות שבעצם בונות את ה... זהות המסוימת של האדם. אז ככה במקביל, בכל מצווה ומצווה, יש לה שורשים עמוקים שמנה הכל בה. שבדבר המסוים הזה כאן, כבר יש איזושהי אמירה חשובה, שיש מלא הקבלה בין האדם לבין המצווה. ובעצם שורשי האדם ושורשי המצווה, הם באים אותו מקום. שאם אנחנו מדברים על המצוות, הם גילו של שם השם, וגם הנשמה של האדם, גם אי גירוש השם השם, שאדם מקיים מצווה, יש כאן איזשהו זיקה, איזשהו יחס בין שתי דברים שהם לכאורה בגילוי בין דרך שתי צנרות שונים, אבל במקור הם יונקים אותו דבר, כי הם המשכה של אותו דבר, לכן שאדם מקיים מצווה, זה מדובב בו את ה... עוד מעט נראה, גם את האותיות שבו. אבל אנחנו כאן... מה זה? אז כתוב כאן... אז כתוב כאן שצנצנת זה אותיות גדולות. יש פסקה ברב שאומרת שיש אותיות גדולות, אותיות אמצעיות ואותיות קטנות. אבל בגרפיקה זה כאן אותם אותיות, זה אותו א', ב', ג', ד', ד', ו', אלא שיש איזה מופיע במה שנקרא אור פנימי, זה אותיות, אותיות הזעירה שמוזכרות בתנ"ך. אני פעם שמעתי, אני עושה בדיקה על זה, שכל התנ"ך כולה יש את כל כבד אותיות בצורה של זעירה כאילו. צריך אולי פעם ככה לשבת על זה בצורה מסודרת ולראות את זה, ויש את האותיות הרגילות ויש את האותיות הגדולות, כן, שזה בעצם, ועכשיו זה כאן, במיטה יש א' מול א', ב' מול ב', אלא כמובן שבמצוות זה מתגלה בתור אותיות גדולות, משהו כזה שבעצם קשור למשהו שעוד מעט נראה, עוטף אותנו, מקיף אותנו. ובאותיות של השמה הן אותיות אור פנימי, משהו כזה שמושרש בקרבנו פנימה. זיו אור אלוקים חיים. וכתוב לי כאן על קובץ א', תף תף למד דלת. תראו, זה שתי פסקות, תף תף למד דלת, תף למד דלת, אחד משתיים כאילו. קובץ א'. מי שיש לו נשמה, כל מיני אותיות מהירים בו, גדולות, בינוניות וקטנות. על כן הוא מסתכל סודות התורה והחוכמה. מה זה? עושה מעשים גדולים מאוד, יושב אליהם בכל ליבו ובעצם אותיותו, זה אותיות הגדולות. הוא מבין מחודד ובכל דרך חוכמה ותורה, בגלל שבמדות הידיעה הלימודית וחפרות הבקיאות, זה אותיות בינוניות, זה בעצם הצד הנגלשי התורה. תקל בסקי העולם וכל נושאים במעשים, זה האותיות הקטנות. וכי מחות הגשמיות וכל ציורים. כל אלה המעלות הן כושרות ומזור וכל וכולי, בסדר? אז כאילו, ויש צורה, אבל כל הפסקות כבר מתפתף למדלת, מתחלות לדבר על זה, ואחר תפתף למדבב, התחפו את האותיות נפשיות, אבל כאילו הולכים ושווים, בסדר, זה כבר...
באדם?
כן.
באדם יש כאן קטנות
כמו? כן, כי הכוונה משהו מושפע מעולם הנסתר, זה בונה באותיות הגדולות, מה שקשור לעולם הנגלש בו, בונה באותיות המצויות, מה שקשור לשות פשוטה של האדם, זה בונה באותיות, זה המבנה של האותיות הקטנות שלו. כי עוד מעט נראה, הפסקה שלנו כאן, אנחנו מצאנו באמצע, עוד מעט נראה איך המצווה נספגת בתוך האדם עצמו, כאילו, כן? ולימוד התורה פועל באדם, כאילו. אז זה בדיוק המשפט הבא. זיו אור אלוקים חיים. אור, כאילו, הם חיים בכל נועם, בהוד, כל מצווה. עכשיו, כאן מתחיל המפגש בין אותיות המצווה לבין אותיות האדם, שמקבילות תלולות אחת ילתה. תכף הגשתנו למצווה לעשותה, מגדלות כל אותיות האחרות שבמותנו, כי יש כאן משהו שמדובר אותם, פתאום א' הגדולה נפגש עם א' הקטנה, אז פתאום האותיות שבנו מתחילות להיות מתעוררות ממפגש שלהם עם, עם המקום הגדול הזה. אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה לנה, מפוארה ועשירה, עושר של קודש עולמים, עובר תורה, עובר תורה וזיו חוכמה. נורות עלינו אותן אותיות של מקורות התורה. אתה מתעשות אותיות החיים, המילות זיו ואור פנימי שמהותנו. כן, זה מה שאמרתי, אור התורה ובמיוחד המצוות זה אור מקיף. זה מה שעוטף אותנו מלמעלה. אבל זה מדובב את אור הפנימי שמקיבנו. וציסה, הערת עולמי מטבעה, שפתאום שתי גברים שיש בין הרבה מטעם נפגשים אחד עם השני, זה מעורר ציסה, זה מעורר גילוי חיל, זה בעצם הרב כאן מסביר את סודם של המצוות, ומצוות גם שאדם קיים אותם בלי שהוא מבין את טעמם, אבל הם פועלים המון, כי זה מפגש של האדם עם מה שהנשמה כל כך צמאה אליה, כי בעצם זה, הנשמה נפגשה עם התאום שלה, כן? הראיה והדוד נפגשים כאן, הנותן והמקבל נפגשים כאן, המצווה שהיא באה בתור משהו מקיף, והאור של הנשמה שהוא איך ותורתך בתוך מאי, איך באום הקרב שלנו נפגשים, נוצרת כאן עכשיו תסיסה גדולה בין כל התנועות הגדולות האלה. עוז חדוות נוען, עוד רגע חזור לביטימי לבחונה למטעם כל תמר, גבוהות קודש תון, עדנים, מטעות ואוכל פנימה, בכל יקום, מתחדש, או בחיים, העולם מוכל לדן לזכות, על כל פנים מתפסף אור ויושר רצון לסוף אותו פנימי. זה נפלא, וזה נשגב מאוד, זה מסביר איך החקיינות שלנו את המצוות, גם שאדם לא יודע בה מדוק עושה, אבל היא עצמה פועלת פעולות כבירות מאוד, כי היא נותנת לצדים הכי שורשיים, שכבר שכחנו אותם, כתור כדי שכמו שאמרנו שאתה קורא ספר, אתה שוחר את האותיות, אז אתה נפגש עם ישות הגלויה שלך, אתה שוחר את השורשים שלה, אבל ברגע שאתה נפגש עם מצווה שגם באה, לא רואים בצורה ישירה את האותיות שלהם. אבל כל שבאים אותו מקום, אז פתאום המחנה המשותף העמוק שקיים בין האדם לבין מקור המצווה, שזה בעצם אותם שורשי החיים, האותיות האלה הם יוצרים את הצסה הגדולה הזאת. וכאן מתחיל הפסקה שלנו בעצם. כי הוא אומר, בארץ ישראל מתגדלות אותיות של נשמתנו. שם מחשיפות הן נערה. דרגות חיים עצמיים, מזיב החיים של כנסת ישראל, מושפות למצוא את סרטה מקורית בדרך ישרה. אביר עד ישראל מציל את הגידול הרענון של אותות החיים הללו, מזיב תפארה, בדיוק נעימה, פרט רם על עזה, מילה שיבת קודש. כל הכתוב לחיים בירושלים. וקודם אמרנו שכל פעם שלהם קיים מצוות לצוות יצא. אז למה אבקן אומר, בית ישראל מגידות אותיות של שבתנו, אלא שצריך לדייק טוב מה נאמר לפני כן, מה נאמר כאן. נאמר זה קצת בזהירות. כל מה שאהבתי עד עכשיו, זה תיאור המצוות בחוץ לארץ. כל מה שאהבתי מעכשיו, זה תיאור המצוות בית ישראל. אני שאהבתי את היחס של המצוות לאדם מקודם, הוא תראה את זה בצורה מאוד מאוד מרוממת, מאוד מאוד מגדילה, אבל תשימו לב שמאוד מאוד מודגש כאן מידת הדין. המתח, הפער, כביטוי, תסיסה, הרת עולם מטבעה, היא בעצם הרע שיש כאן משהו שנוגע ואיננו נוגע. זה משהו כזה תוסס, מציס אותנו, אבל זה לא בדיוק אנחנו. הביטוי חדווה אצל חז"ל תמיד, ויחד יתרו, זה לשון שמחה מיוחד, שנשא בשרו חידודים, חידודים, נכון? אחרים, מה שבראש השנה, בספר נחמיה, חדוות השם היא מוסכים. לפי דוכני הרב מסביר, שבראש השנה אנחנו לא שמחים, כי ספרי חיים, ספרי מתים, ספרים בינינו. אלא שמחה כזאת, יש קורת רוח. אבל קורת רוח כזאת, שבא ככה מתוך עירה, שכל מן... שנורה בה. וזה אותו דבר גם ביטוי ססון הדנים. יש הבדל בין ססון לבין שמחה. בברית מילה לא אומרים שהשמחה במעונו. למה? מצד צער הדיינוקה, כי המצוות עדיין לא רגועה. אבל כן קוראים לזה סס אנוכי נמותיך, כמו סס על הקרב, שיש כאן מצוות רוחנית שמצאת בהתאבות שלה. זה בעצם הסוג של הביטוי המסב זה כאן, וזה בעצם האור המיוחד הזה של מה שהמצוות פועלות, וזה טוב שזה ככה, כי טוב שהם לא יהיו יותר מדי נעימים לנו. תמיד שאתה נפגש עם מצוות, כמו שאומרת שהם אור מקיף לעומת אור הפנימי שלנו, אז זה תמיד אומר בנו יראה, רוממות כזאת, הבנה שיש כאן משהו שהוא גדול מעלינו. אבל הוא אומר, בארץ ישראל כל התהליך הזה נעשה אחרת לגמרי. בארץ ישראל מתגלות אותיות של נשמתנו, וכאן אולי הכוונה, האותיות שלנו עצמם, הם עצמם יכולות להיות גדולות, הכוונה, מחשיפות לנערה ירוקות חיים עצמיים, מזיו חיים של כנסת ישראל, מושפות את מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. זה לא מפגש של דבר אל מול דבר אחר, שעל ידי זה נוצר תפיסה, אלא בארץ ישראל מה תהליך הגידול שלנו, שהאותיות שלנו שוות לשורשם, שוות למקורם. האור המיוחד של ארץ ישראל יוצר תנועה רוחנית מיוחדת, שהיא באה בדרך ישרה, היא באה בדרך נעימה. זה המשפט הבא גם, איפה זה? אביר עד ישראל מציל את הגידול הרענן של אותו את החיים הללו בזיו תפארה, תפארה סתימית הרמוניה, בידידות, נעימה, עוד מעט גם נבין את הביטוי, וגבוהת רם עליזה מילת שפת קודש, שזה כל הכתוב מקף לחיים בירושלים, שזה בעצם את הפסקה, ביטוי כל הכתוב לחיים בירושלים, מזכיר גם במוסר הקודש, בפסקות שם של עצמיות, שם הרב מסיים את זה במאמר שהרב הרבה במסכים ולא גורו מהמקור שלו, שלשעבר תורה נתת לכם, לתית חיים נתת לכם. שזה בעצם אולי קצת מסביר, שבחוץ הארץ כל בחינת המצוות הם יותר בחינת עציבי לחציונים. בעצם להזכיר לנו למה אנחנו אמורים להיות קשורים כאילו. אבל בהקשר מסביר זה כאן, יש תמיד איזשהו פער טוב ומבונה, אבל שקיים בינינו לבין המצוות. בארץ ישראל כל המצוות כולם, הם חוזרים להיות חיים, הם חוזרים להיות עומק החיים שלנו. הם שמתם לב, גם הרב אומר, בהתחלה, תכף בגישתנו למצווה לעשותה. למה בגישתנו למצווה? כי בחוץ לארץ, תמיד אתה רק ניגש אליה, המצווה היא לא לגמרי אתה. יכול להיות שעצם זה, העמידה אל מול הדבר הזה, היא זאת שפועלת פעולות כבירות מאוד. בארץ ישראל, המצוות הן לא רק, אנחנו נפגשים עם משהו שנמצא זולתנו. אלא זה בדיוק המקום הזה שמגדיל, מעצים, כל הכתוב לחיים שלהם, את עומק החיים המיוחדים שלנו, ואז כל התורה כולה הופכת להיות בעצם עמדת חיים, עמדה פנימית שגלוזה בקרבן, כי שורש החיים שלנו הולך ומתגדל. זה בעצם מה שהרב משיר אומר. אז היה אפשר בצורה קצת קיצונית כמו כמוך, שהכוונה היא שמצוות יישוב ארץ ישראל, נקרא לככה, לעומת שאר המצוות, היא פועלת לא מבחוץ אל הפנים, אלא פועלת מהחיים עצמם, שזה אולי הסיבה שהיא לא נמנתה בתג מצוות, כי כמו שרצות אומרת, היא מצווה כללית, היא בעצם כל מצווה שלא צריכים תשמעו לעשות למען תחילו ויותר מסיימת הארץ, ואז היא באה בצורה של חיים, ואז יש איזה בחיים מסיימת שאוויר לדלת ישראל היא, יש לה דרך אחרת איך לגדל את אותיות במקום הזה. אני נזהרתי מפרש ככה, אבל כי בהקשר למסע זה כאן, אז יהיו כאלה שיגידו שמלם מגיעים לדלת ישראל לא צריכים מצוות, יש דרך הרבה יותר חזקה, נאבש ביצות, נפריח את שמות ארצנו, זה הדרך של דקה נתעצם. במשכן היה אתמול בלימוד בדעת אלוקים, שם בדיוק הרב מדבר על זה, שהמצוות עצמם בארץ ישראל הם כולם ארץ ישראליות. זה נכון שאתה צודק, יש בארץ ישראל רק מצווה אחת, לחיות בארץ ישראל. אלא ארץ ישראל פתאום כל המצוות כולם, הרב אומר שהיה תלבוש ידי רמסה ולבוש ידי צפרה. הם פתאום מקבלים הקשר אחר לגמרי. באורות ישראל, כאן הרב אומר, שבעצם את כל המצוות כולם אפשר לראות בתור מערכות דתיות, שאלך אדם עומד אל מול הקדוש ברוך הוא, אפשר לראות את כולם ככאלה שמגלים את החיים עצמם. שזה בעצם הסוד של ארץ ישראל. אז במהות אתה צודק, שארץ ישראל זה היא עצמה, וארץ ישראל מחכים. אבל בצורה אמיתית, בעצם צרור לא יפול ממנו ארץ, כמו שהרב אומר, שתשובה מהווה אין באף מגירה על תשובה מהירה, זה אותו דבר, וזה מתגלה בתור הרמוניה של חיים אחת. כן, שם יש ביטוי כזה חריף של הרב אמרת התלוקין, שכל המצוות הולכים להיות רק דרך אחת, הולכים להיות בעצם הבת חיים אחד. הרב בשמונת פסים אומר שבבית ראשון מי שקורא את התנך חושב שהיהדות היא לא יהדות מצוותית, לא יהדות תורנית, לא מוזכר שמה ויחלוץ את תפיליו ויגמור ליטול אלוליו. אתם לא כאילו, מי שקורא תנך לא מבין מה קשור בין תנך, בין הנביאים לבין משה, כאילו לא מוזכר, אף אחד מהמצוות לא מוזכרות שמה, נכון? הרב אומר שזה לא בגלל שלא קימו, אלא בגלל שכאילו שאתה חי את כל המצוות בהמון אחת גדולה, אז זה לא ניכר כל מצווה ומצווה בפני עצמה, אלא זה הופך להיות עמדת חיים שלמה. זה אולי גם מסביר איך רק בתקופת בית שני פתאום התחיל המחלוקת האם סוכה צריכה להיות 400 או 7 טפחים או 6 טפחים. מה, הם לא שאלו את הסבא שלהם? אבל בית ראשון לא שאלו את השאלות האלה, לא כי זה לא עניין אותם. כי זה היה ברור, זה סוכה, מה, זה סוכה, כאילו זה לא יופי להסביר את זה במילים, זה פשוט חיו את הדבר הזה. כשאתה מתרחק, אתה פתאום דבר השם נעשה לך צל וצף, קו לקו. עכשיו יש בזה גם מעלה גדולה באור הזה של המצוות המסורות האלה, שעומדים אל מוחה, זה מולך, אז זה בונה הרבה הרבה עירה, בונה הרבה הרבה תיסה, אבל זה סוג אחר של גידול של האותיות של הנשמה. ממשיך הרב אומר, צפייה, לראות, באדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל, מגדלת את אותיות הקודש, את אותיות החיים עצמיות הישראליות, שבפנימיותנו ועצמיותנו. היא מגדלתם גידול רוחני פנימי, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. ולא יודע אם שמתם לב, אני תמיד אומר שהספר הזה צריכים לקרוא לו אורות ארץ ישראל, צריך לקרוא לו אורות חוץ לארץ. זה הספר הזה, הוא נכתב כולו בחוץ לארץ, לעומת תורת התחילה של תורת ישראל, וכל פסקה שיש שם, בכלל הנושא שבסוף הרב מדבר עליה, זה חוץ לארץ.
גם בחוץ
לארץ. איך, מה זה? כן, זה בעצם יותר לומר, אורות מאופל, ככה הספר שנקרא. איך בחוץ לארץ מקשיב את הספר, ממש כל פסקה, נכון, אין פסקה שאין את הדבר הזה שם. זה בעצם הסוגיה, איך אפשר להאיר את אור ארץ ישראל גם בחוץ לארץ. וזה מה שהוא אומר, לציון יאמר איש ואיש ולד בה, כן, אחד נולד בה, כמו שחזר אומרים, אחד נצפה לאותם, וחליליון, מהמשך הפסוק, שם יספור בכתב עמים, שבעצם את הכתב המסוים הזה, זה ייוולד שם סלע, שיש איזה משהו מיוחד בציפייה לארץ ישראל, שהיא בעצם ממשיכה את אור ארץ ישראלי גם אל המקום אחד לשם, ומתוך זה לאט לאט מתגדל באדם, התנועה הזאת שמגדילה את הזרים מבפנים, ולא רק בצורה של איזשהו אור מקיף כזה שבא מבחוץ. המשפט, העמוד האמצעי, שכל תקין אל המשען, עכשיו תקין אל המשען, ושפה להם כאן וכאן, פשוטים, נראה לי כרסה מקורתי, באמצעי הייתה של תורה, הם מהות החיים. משפט בני ישראל. מהות החפץ המשפט עשו ומשפט משך ורחפנו, שכל השם תתקנו, שלאור משפט השם, אז גבולנו, שואלת כל מלחמה, חושבו דמים, משפט בני ישראל, לב ארון, תפציתי אותו את המשפט של כל ישראל, מהבורים טובים, בולטות ומצפות. בצורה פשטנית, לא מובן, כל סוף הפסקה כאן, מה הקשורה לפסקה שם. הרב עכשיו מדבר על החשיבות של המשפט, שהוא עומד במרכז התורה כולה, שעשרת הדברות מוקפים גם בפרשת יתרו שעוסקת במשפטי התורה לפניה, וגם פרשת משפטים שתהיה אחריה, והרב מסביר עוד מעט, נביא נזכת יותר, שכל המצוות המשיחית קשורה למשפט, אין מערכת המשפט שבזכותה, כל המלחמה וכל שפיכות דמים לאט לאט תוסר מן הארץ ברגע שאשיבה שופטייך כראשונה. אז בסוף הרב כן אומר על אותו משפט בני ישראל של לב אהרון, שזה חז"ל אומרים שיש לו בחוש המשפט, יש לו את האותיות שבולטות או מצטרפות, אבל בעצם אז יש לנו במקרה זה גם מתחבר לאותיות, אבל זה קשור לכל הסוגיה שדיברנו בה עד עכשיו. אבל בעצם אולי הרב כאן מסביר מה זה תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל, שכמו שאמרנו, לא באה בצורה של איזה אור מקיף שמציס, אלא מחבלת אותנו שורשנו, היא מתגלה בהבאה התורנית הכי גדולה שלה, בדבר הזה שנקרא חושן משפט. בדבר הזה שנקרא המערכת המשפטית של התורה. כי הרי המערכת המשפטית של התורה, בבקמה, מציעה בבטרה, כל ענייני חושב משפט, הם צורת התקשרות אלוקית מיוחדת, שבאה שלא דרך מצוות. היא בעצם קצת מחזירה אותנו לתקופת בית ראשון. כמו שהגמרא מנסה למצוא מקור למוחזק בבבא קמא, ואיזה פסוק, אומרת, אי למה לקרא? סברהו. מה זאת אומרת למה לקרא סברהו? כמה תפילין, שרוב משהו מנה למילי, למה לקרא סברה? מצוות זה דבר שזה לא בא מאיתנו, זה דבר שבא מלמעלה. אבל כל עניין של חושב משפט, זה בעצם, אין שם לכאורה אף מצווה, אבל יש שם את כל, איך כל המצווה הפכה להיות מה שנקרא שכל של תורה, הפך להיות חיים. שלומדים חושב משפט, כמו שאני כותב באות התשובה, נכון, שאחד מסדרי התשובה הוא ללמוד חושב משפט, זה בעצם לראות איך התורה הפכה להיות בתוך, בתוך המאיים שלנו. זה גם הנושא שבו חושב משפט מתעסק. הוא לא מתעסק ב... הלכות בית כנסת והלכות כבכל הדברים הדתיים של החיים. הוא מתעסק בהבאות החוליות של החיים, נזקי שכנים, חזקת קרקע, כל הדברים מסוים אלה. זה תורת ארץ ישראל, ולכן בחוץ לארץ אין מערכת משפט. כמה שדנים דיני ממונות בחוץ לארץ, זאת אומרת הגמרא, ששליחותה היא דארץ ישראל כעבדינן, והסמיכה של השופטים אלוקים, 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 יכול להיות רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. כי זה רק במקום שיש חיים ישראלים, שם יש בכלל את הדבר הזה שנקרא מערכת משפט. כמו שאנחנו יודעים בכלל שכל דבר הזה שנקרא מערכת משפט, היא בעצם משקפת תרבות. כן, של כל עם ועם שלו, אתה רוצה לדעת את התרבות שלו, אתה ניגש למערכת המשפט שלו. צודקים אחינו הקפלניסטים שמערכת המשפט זה אושיות החברה. רק השאלה, אם זה חברה אירופאית, חברה, כמו שהרב אומר, שבמקום משפט שם הרשע, או חברה של קודש, אז בהקשר מסוים לכאן, אבל עד שלא מדברים, מגיעים לארץ ישראל, לא מדברים איך תורה מתגלה בסגנון חי, בסגנון תרבותי, בסגנון של חיים, ולכן בעצם המשפט שעומד במרכזה של תורה, בא לומר, הלב של התורה זה סברה לעם הלקרא, הלב של התורה זה איך התורה מתגלה באופי של החיים עצמם, הלב של התורה זה בעצם ממש של, שנקראת ארץ ישראל, כמו שהגמרא אומר, דהי אמרת עתיך חוסן ישועות, ישועות זה סדר נזיקין. הרב נצל בעיניי מסביר, כי אי אפשר לדבר על מסכת נזיקין בלי שעומדים בעולם של ישועה, כי בגלות אין סדר נזיקין. תמיד אנחנו מזכירים שכל פרק חזקת אבותים בגלות, תסתכלו בשוט, תסתכלו ברמה, בהלכות חזקת ג' שנים, שהוא מביא כל מיני דוגמאות לחזקת ג' שנים, זה בעצם נפקמינות לגבי המקום שלי בבית כנסת בימים נוראים, שם זה מוזכר, כן? שאני כבר 3 שנים נמצא בראש השנה כאן, זה הדיונים שהזכירו בשוטים על הדברים האלה. כי לא היה את חזקת הבתים והבורות והשיחים והמערות, בגלות מי היה לו בכלל, לאיזה יהודי המותר שלו בכלל קרקע, איפה המציאות עצמה הייתה חי את הדברים עושים האלה? שבנו ברוך השם אל בורות המים, שבנו אל כל כוחות החיים האלה, שבנו אל המשפט, שבנו אל איך תורה מתגלה בצורה של חיים. זה לכן עכשיו גם מסיים, שלכן דווקא המשפט, משפט בני ישראל, לא אמרות הנשמתית, שהיא זאת שבאה את כל הצד הלאומי לזכך. זה את מה שהוא אומר, שכל המלחמות וכל שפיכות הדמים באים, כי יש לאומיות מזוהמת. התורה באה לא רק לקשר את האדם ליוצרו, אלא לשנות את החיים עצמם, להפוך את התרבות עצמה, את החיים עצמם, את הצדים הלאומיים עצמם, להפוך אותם להיות אלוקים, כן, בגבורה, אני לא יודעת, מן משפט בני ישראל, הוא זה שבמרכז שלו יש את חושן משפט. במשפט חושן משפט יש את האותיות, והאותיות האלה, כמו שכתבו כאן, הן בולטות, או מצפות גם בקובץ ג' כבזן, תסתכלו שם, הרב סביר מה הכוונה שאותיות הן בולטות, ובין היה פרק ת' שם בסוגיה שם על בצלל, שידע לצרף אותיות, מסביר מה שמצפות, לפי זכרוני, הרב שם מסביר, שיש, שזה בדיוק שתי הבחינות שאמרנו כאן. יש אותיות שמצטרפות בתור צירוף חיצוני. יש עם בולטות שמתעצמות מכוח עצמם, כן? שזה בעצם, סגנות שונות, שונים של הבלטת סוגיית האותיות, אבל היא זאת שסוף סוף עומדת על ליבו של, של אהרון הכהן, היא זאת שעומדת ביסוד של הדברים האלה. כאן. ג' כף ז'. אסליחה. כן. אני קורא מן את רוצה את התורה מקבלת מקור הנשמה הגדולה של האומה. אולי צריך לבטחה לך. תכף, כשבאה אהבה כללית, נתנת לי לטובת האומה, כאותה מכוונת לתקווה של שוטל די הבאה, מדחים משיכים מתגלים מקרבה. דוש המשור מפשט. מוטב את התורה המקורית, מקור הנשמה הגדולה של אומה, מאוד צורים לספר תורה שבתם, מוטב את התורה של הפה, הולכות ומתבלטות. חיי כול הרוחני, בהם הדברים בתור לשת, חיים ומרפא, לאמץ לכוח האלוקי, שתקים צפיים שם בבליטים, את אותיות ברוך קודשם, אדומה לאורים ותומים. כן, של להבליט, הכוונה, לקחת את האותיות שלנו, ולהעצים אותם, להגדיל אותם, לרומם אותם, אל המקום המיוחד הזה, זה בעצם האור המיוחד. אני רק זכרתי מקודם, הרבה ביטויים שהרב כמדי של תפארת, של עידות נעימה, יש גם את הביטוי גבורת רם עליזה. זה ביטוי שמוזכר הרבה הרבה כאן באורות, נסתכלו למשל באורות התחייה למדי. ממש אחרונה, כן נכון, שהרב מדבר על בכל שעוד שבוע מתנסים לתקבל את מיד בכלל תפות תקבור את התארה בשרית והרגשית כל תורה לתתווה גמרא. לכן הם הכי מנסיס למד חי, אורגני. אחרי התחייה כולה, מרשית הפשטה לונה עד אחרית עליזת החיים ורם גבורתן תצבי בעצם. כל הפסקה מתחילה שכל שהמציאות יותר גבוהה, היא יורדת את המקורות יותר נמוכים. אז הביטוי גבורת רם עליזת תמיד אצל הרב, זה בעצם הביטוי איך המדרגה הרוחנית הופכת להיות חיה, הופך להיות חודר תלכים עצמם. יש פסקה לדעתי יותר חשובה כאן, אני מקווה שאני קצת אמר, באורות ישראל, רגע, שנייה, הצרפתי אותו למתת אולי, כן, כמו שמה, הרב מדבר על היחד בין האבות לבין הבנים, שיש אי אחדות בין מדרגת האבות שקשורים אל קשב התורה, אל גם של דורשי רשומות, חמת חיים של די בינה, אבל במקביל יהיה גם את האדם הרותח של בני הנאורים, ריבוי רגש שירה עליזה, ולא מקורא של שפי קודש דחות, ועוד פעם הרב אומר את הניגוד, דחות פנימית של שווה פשע, וגבורת רם של סמיכי חיים. אז עליזות, גבורת רם, יותר מבטא את הצד בתורה, לא של העירה, אלא של אהבה, של גבורת החיים עצמם. יש פסקה א' ת' מ' ח', עולה רק לסיום, גם תצאו אחר כך גם אורות ישראל א' ג', שאני מדבר על גבורת הגלות, לעומת גבורת הגאולה, על ב' ת' מ' ח', וזה נסיים. קיבוץ כוחות אחים עזיזים, עזיזים להיות כוח אחד גדול, פועל בגלות ישועת ישראל, עולמים, ישראל ישראל, ואחים של דייגה במצוות, דחביל גופה יהיו, לא יכולים לצאת מה לראות גבורת רם כזאת. הגמרא אומרת שיש כל מיני מחלות שיש לעם ישראל, בגלל שהם דייגה במצוות, בלשון זה נקרא, יש מחלה דתית שנקראת חרדתיות הלכתית, שבגלל שהם דייגה במצוות זה יוצר הרבה אולקוס וכל מיני מחלות איזה. הרב אומר, אבל שמגיעים לארץ ישראל, אחים של דייגה במצוות דחביל גופה יהיו, לא יכולים לצאת מה להראות גבורת רם זאת, שבעצם השיבה לארץ ישראל היא שיבה לאותו ביטוי של גבורת רם, רק אם אתם קודם כל שגבורת רם זה גילוי של קדושה שמתגלה מתוך תעצומות החיים עצמם, זה הוראה של ארץ ישראל בעזרת השם.